מתוך רצון וכוונה להתקדם כמה שנספיק, ואני מקווה לפחות לסיים את נושא של סוגיית ייסוד המלוכה וחתימת פרקי השופטים, כפי שתכף נסביר. אז קודם כל, באמת ספר שמואל הוא ספר אחד. נכון שחילקו אותו לשמואל א' ושמואל ב', וזה בא לידי ביטוי מעניין בנבי סמואל, שם יש כאלה שרוצים לזהות את מקום קבורתו של שמואל, מה שבאמת כנראה לא נכון. בכל אופן, יש שם את החלק של המסגד של המוסלמים, ששם יש איזה יציקת בטון שמראים שם את קברו של שמואל, ויורדים למטה לבית המדרש של הברסלברס, שם יש עוד יציקת בטון. אז איך מסבירים שתי יציקות? אחד זה שמואל א' ואחד זה שמואל ב'. זה סתם של הבדיחה. בקיצור, מוריי ורבותיי, באמת מצד האמת אין שני ספרים, יש ספר אחד. והמסורה היהודית מדברת על ספר שמואל אחד, ועל ספר מלכים אחד, ועל ספר דברי הימים אחד. החלוקה הזאת לשני חלקים של הספרים שהם בנפח גדול יחסית, כי אם אתה מצרף את כל שמואל א' עם כל שמואל ב', אתה מגיע ל-55 פרקים. אם צירפת את מלכים א' עם מלכים ב', הגעת ל-46 פרקים. ואם צירפת את דברי הימים א' עם דברי הימים ב', אתה מגיע ל-29 ועוד 36, עוד מסה גדולה של פרקים. והתוצאה היא שבאיזשהו מקום אתה, איך אומרים, זה יצא יותר טוב כשזה יהיה לא בנפח אחד. פשוט מבחינה טכנית. בוא נגיד שהמקור הקדום לנושא, זאת אומרת, במסורה היהודית יש סכום פסוקי ספר בראשית וסכום פסוקי ספר שמות, וכן הלאה, על זו הדרך, כל הסכום פסוקי כל הספרים, ואין סכום פסוקי שמואל א' ושמואל ב', או דברי הימים א', יש סכום פסוקי ספר שמואל וסכום פסוקי זכים וספר אחד. המקור לחלוקה הזאת הוא כנראה תרגום השבעים, שזה החלוקה כנראה הקדומה ביותר לשמואל א' ושמואל ב' וכן הספרים האחרים. האמת היא, יש לזה איזשהו היגיון. ומה ההיגיון? נגיד אחר כך משהו בעניין. בכל אופן, אנחנו מדברים על ספר אחד, על רצף אחד, כאשר הרצף כולו מתרחש כ-100 שנה, הייתי אומר קצת יותר, משהו כמו 120 שנה, קשה לדעת בדיוק. הספר מתחיל בטרם לידתו של שמואל, והוא מסתיים כמעט במות דוד. כי מות דוד הוא אי שם בתחילת ספר מלכים א' ממש, ובאמת אלה דמויות שכפי שעוד מעט נדבר חופפות. כי הרי היו פרקים שאלי ושמואל חיו יחד, זה לא ושמואל ושאול ודוד היו בו זמנית, זה לא שאתה יכול לקחת את שנותיו של זה, להעמיד על שנותיו של זה, ואז לקבל. באמת, לכן גם חלק מהדברים קצת קשה לשער, כי הכתוב בשום מקום לא סיפר לנו מפורשות כמה שנים חי שאול, ולא סיפר לנו כמה שנים חי שמואל. על דוד אנחנו יודעים גם זה מתוך אמירה שהוא בן 30 שנה במולכו ו-40 שנה מלך, ה-30 עוד 40 זה עושה 70, אבל אין אמירה ויחי דוד 70 שנה או משהו מן הסוג הזה. ולכן אם אנחנו מנסים לעשות כל מיני חישובים, אנחנו מגיעים לסדר גודל של 100 פלוס שנים. אז אם אני עושה מספר עגול כ-100 שנה, אני לא מפספס הרבה את מרחב הזמן שספר שמואל בכללותו מתאר. אז זה מה שנוגע בחלק העליון. אני רוצה להתייחס קודם לאגף הימני. ואנחנו בשחור כתבנו שם את התקופות ההיסטוריות שאנחנו מכירים מהתנך. מתחילים בתקופת האבות, יש אומנם בעצם תקופה מבראשית עד האבות, אבל זה קטע של כ-11 פרקים סך הכל. מפרק י"ב אברהם אבינו מתחיל ככה לפעול ועד פרק נון בבראשית, כך שזה בעצם המסה המרכזית של ספר בראשית, האבות, תקופת האבות. לאחריה יש תקופת שיעבוד מצרים, לאחריה תקופת המדבר. כאשר ספר בראשית מייצג את תקופת האבות, תקופת ספרים שמות ודברים מייצגים את תקופת מצרים והמדבר, וספר יהושע מייצג את תקופת הכיבוש וההתנחלות. ספר שופטים שלמדנו לאחריו בעצם מספר את סיפוריהם של 13 שופטים, מאותניאל בן כנז וחלה באחרון השופטים שדיברנו עליו, שמשון. האמת היא שבכך לא תמו רשימת השופטים. יש לנו עוד שני שופטים, אחד אלי שעליו נלמד בפתח ספר שמואל, ואחריו יהיה שמואל שישפוט את ישראל. שמואל בעצם הוא אחרון השופטים, והוא זה גם שמייסד את תופעת את תקופת המלוכה, את תקופת המלוכה, שהרי הוא משך גם את שאול למלך ובהמשך גם את דוד, ומכאן והלאה תתחיל תקופת המלוכה. ואז באמת אחר כך, לאחר מכן, אז יש לנו בעצם מעבר מתקופת השופטים לתקופת המלוכה. הספר שופטים מייצג את תקופת השופטים, ספר מלכים מייצג את תקופת המלוכה, ואז בעצם ספר שמואל יוצר משהו מוזר, כי תיאורטית יש בו ארבעה מנהיגים מרכזיים, אלי, שמואל, שאול ודוד. יכולתי לחלק את העסק הזה מאוד פשוט, לצרף את שני השופטים האחרונים, אלי ושמואל, לספר שופטים, לקחת את שני המלכים הראשונים, שאול ודוד, ולצרף אותם לספר מלכים, ובזה נגמר הסיפור. אז יש לנו תקופת השופטים עם כל השופטים שבה, את ספר מלכים עם כל המלכים שבה, ובעצם אין צורך לכאורה בספר שמואל, מה הייחודיות שלו. אז אני מציג את זה קצת בצורה ככה טכנית, אבל נכון הוא שמי שכתב את ספר שמואל הוא שמואל הוא בית מדרשו, שהרי שמואל בית בפרק כ"ה בספר שמואל א', ואת האירועים בהמשך תיארו, כך אומרת הגמרא, נתן וגד הנביאים שהיו תלמידיו המובהקים של שמואל. אבל בוא נגיד שספר שמואל כספר יצא מבית מדרשו הנבואי של שמואל הנביא, הוא ותלמידיו הבכירים גד ונתן כתבו את הספר הזה. אז בסדר, אבל אחרי ככלות הכל בתוכן, למה הוא ייחודי? למה הוא נפרד? שהרי כבר אמרנו שגם ספר שופטים נכתב על ידי שמואל, אז מה זה אפשר לצרף? מה הקטע? דומני שהדברים נעוצים בהבנה מאוד חשובה ביחס למנהיגות, ולא בכדי אני מחדד את המרכיב הזה, כי זה אחד המרכיבים החשובים ביותר שמשתנים במהלך ספר שמואל, ואני רוצה לחדד את העניין. עם ישראל כעם, אחרי מעבר לתקופת האבות, עם ישראל כעם שבעצם נוצר במצרים, המנהיג הראשון שלו הבולט היה משה. משה רבנו מלווה אותו מתקופת השנה האחרונה בשיעבוד מצרים ודרך 40 שנות הנדודים במדבר, ולאחר מכן באופן רציף מחליף אותו יהושע. ובעצם שני המנהיגים הללו הם מנהיגים של כל העם, כל חלקי העם, ויש רצף בהנהגה שלהם. מה שקורה לאחר תקופת השופטים, לאחר תקופת יהושע, יש את תקופת השופטים. הזכרנו כבר בעריכות ולמדנו את זה שבימים ההם אין מלך בישראל. גם משה וגם יהושע יש להם סטטוס של מלך. נכון שזאת לא מלוכה ממש, במובן ודאי משה לא, כי אין לו ממלכה, הם עדיין עוד לא הגיעו לארץ, הם הייתי אומר עם בהתארגנות. אבל הסטטוס שלו הוא סטטוס של מלך, כן? והיא בישרון מלך, מתאסף ראשי עם, באמת יש לו מעמד גם על פיו אישה כל דבר, יש לו גם יכולת להוציא אנשים להמית אותם, כפי שמצאנו פרשת המקושש ועוד דוגמאות אחרות. במילים אחרות יש לו גם יהושע, כל איש אשר ימרה את פיך, מות יומת. באמת יש פה סטטוס של מלך. כשמגיעה תקופת השופטים יש שבר בהנהגה המרכזית, והלכנו לדבר על זה והדגמנו את זה שוב ושוב ואת השלכות של העניין הזה בספר שופטים. ואכן כתבתי ליד השופטים, אין מנהיג מרכזי, ומה שלא פחות חשוב, אין רצף. כי יכול להיות וקום בין הנהגה של שופט אחד, שהוא גם באזור מסוים ורק על חלק מהעם ופונקציונלי לחלק מהדברים, הוא לא איזה דמות כוללת כמו מלך שמנקז את כל הבעיות כל הזמן לכל העם. באמת זה דבר שלא קיים. מה שכן קורה בספר שמואל, וכל ארבעת המנהיגים, אלי, שמואל, שאול ודוד, שני דברים קורים בהם. קודם כל יש רצף, וחז"ל ניסחו את זה במשפט שכתבתי מתחת לכותרת, עד שלא שקעה שמשו של אלי, זרחה שמשו של שמואל, ועד שלא שקעה שמשו של שמואל, זרחה שמשו של שאול, ועד שלא שקעה שמשו של שאול, זרחה שמשו של דוד. דיינו, יש לנו רצף בהנהגה, אין וקום, אין מצב שיש מנהיג, הוא נעלם, יש איקס שנים של אין כתובת, אין מצב כזה. בספר שמואל משתנה באופן דרמטי, לעומת מה שהיה בספר שופטים, יש רצף בהנהגה. איפה? מה?
עד שלא
שקע. איפה זה כתוב? זה כתוב גם מופיע בכמה מקומות, הוא מופיע בין השאר במדרש רבה בראשית פרשת ויצא. ויצא יעקב מבאר שבע ואלך הרנה, והיה לשם כיבה השמש. אז על הביטוי כיבה השמש, שם בא הכתוב ואומר את מה שאמרתי. כולל כל הדוגמאות שהבאתי ועוד דוגמאות נוספות, שעד שלא שקע שמשו של זה, זרחה שמשו של זה וכו'. בכל אופן, זה דבר שמאפיין את ספר שמואל. יש רצף בין המנהיגים. עכשיו אני רוצה לחזור למרכיב הקודם, יש מנהיג מרכזי. בניגוד לשופטים, שהוא מנהיגים אזוריים וחולפים, שמואל היה מנהיג של כל ישראל. באמת זה החידוש הגדול בהנהגה שלו. ושאול בוודאי היה מנהיג של כל ישראל, ודוד בוודאי היה, בהמשך הדרך היה עוד קצת, איך אומרים, כל מיני זיופים בדרך, היה כל מיני זעזועים, כי בכל אופן אנחנו במעבר, אחרי כ-350 שנה, שאין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה, לוקח זמן עד שמוסד הדמות האחת המרכזית, הולכת ומתעצבת ומתקבלת ומתגבשת. אבל בסופו של יום, ספר שמואל מציג לנו מנהיג מרכזי עם רצף. היי, מה ההבדל בינו לבין ספר מלכים שיבוא אחריו? התשובה היא שהרצף בספר מלכים, שהוא ודאי במלוכה יש רצף ויש הנהגה שמרכזית. המיוחד בספר מלכים הוא שההנהגה עוברת מאב לבן. אחד ההגדרות של מלוכה זאת השושלתיות. דהיינו, יש מלך שהוא נעלם מסיבה כלשהי מכיסא המלוכה. או שהוא מת, או נופל בקרב, או שהוא מודח, נרצח, לא יודע מה. המנהיג הטבעי שיקום במקומו הוא מישהו מבניו, ואנחנו מכירים את זה לאורך כל תקופת המלוכה. נכון, גם פה היו כל מיני זעזועים, בלי להיכנס כרגע, אבל זהו העיקרון הבסיסי, שהמנהיג הקודם, אחד מצאצאיו, יחליף אותו. ברור לנו, הרצף הוא טבעי, הוא ברור. בספר שמואל קורה דבר דרמטי, וזה בעצם מה שכתבתי מצד שמאל שם בתחת לספר אחד כמאה שעה בארבעה צבעים. אלי, כפי שאנחנו יודעים, היה המנהיג הראשון. לא זכה אלי שבניו ימשיכו את מנהיגותו. הם סטו מדרך הישר, כפי שאנחנו נראה בפתחו של הספר, נגזרה עליהם כליה, ביום אחד ימותו שניהם, וכך גם קורה בקרב באבן העזר, ובניו של אלי לא ממשיכים את דרכו. מי ממשיך את דרכו? הילד הקטן שהגיע לשם בעקבות תפילתה של אמו חנה והנדר שהיא נדרה. הרי, ועוד נשאל את השאלה, בסדר, היא נדרה נדר, מה היה, אני אלי הזקן, השכוהן הגדול פתח פעוטון במשכן, אז מהו השם שחנה נדרה? גם מישהו יביא לי את הבן שלו, יגיד לו יום אחד, טוב תשמע, נדרתי נדר שאת גדל אותו. למה אני פרייר שלי? למה פתחתי מעונות אמונה? מה? למה? מה קרה שאני פתאום צריך לקבל אותו? אז היא נדרה, כל הכבוד, למה? למה אני אשם בגלל שהיא נדרה? בקיצור, זאת שאלה שאני צריך לדון בה. מה גרם לשמואל, לאלי, קבל את שמואל, תפח אותו. הביא אותו ילד בן שנתיים בערך, אני יודע, נגמל מיניקתו, אמרו לו, שלום, הנה הבאתי איתך את הילד, נדרתי נדר. והוא מקבל אותו, הוא מטפח אותו, הוא מגדל אותו. ובשלב מסוים, הוא זה שהוא תלמידו המובהק, הוא זה גם שבהמשך, כשהוא יגדל, יוכל להורות לו, כשתהיה לו הנבואה הראשונה, והוא יתפלא מה טיבה של הקריאה שמואל שמואל, כשהוא לא ידע לזהות אותה, יאמר לו אלי כשהוא יבין שזאת נבואה כנראה, בפעם הבאה שיקראו לך שמואל שמואל, תגיד, דבר השם כי שומע עבדיך. זאת אומרת, הוא ליווה אותו עד קבלת הנבואה הראשונה וכל מה שקרוב בכך. זאת אומרת, הוא תלמידו המובהק. בסופו של דבר, אלי לא זוכה שבניו ימשיכו, גם הוא נופל אחורה כשמגיעות הבשורות הקשות, והוא מת, לא אדם זקן, בן 98, אבל בנסיבות עצובות. כן, הוא נופל, שובר את המפרקת, כשהדיווח על אסונות קשים שפקדו גם את משפחתו וגם את האומה מגיעים אליו בדקותיו האחרונות. דברים קשים. שמואל זכה להנהיג את ישראל והיה ממנהיגי הבולטים של האומה, כולל ייסוד המלוכה על ידו. אבל גם הוא לא זכה שבניו ימשיכו את דרכו אחריו. ובניו שלא הלכו בדרכיו, והייתו אחרי הבצע, והיקחו שוחד, הם סוטים מדרך הישר, והם לא ממשיכים את הדרך. וכששמואל זקן ובניו לא הלכו בדרכיו, העם בא ומבקש שהוא יקים מלך. ואחרי התלבטויות והתחבטויות, הקדוש ברוך הוא אומר לו שהמלך יהיה מישהו משבט בנימין, והם נפגשים, והוא מושיח את שאול, והוא מטפח אותו, ומדריך אותו, ומכווין אותו, והוא הופך להיות המלך. והוא זה שהופך ומקבל בטקס עברת הפקוד משמואל לשאול. ואכן, הנה לא בניו של שמואל, אלא תלמידו, אמנם תלמיד פחות ותיק כמו ששמואל היה תלמידו של אלי במשך שנים ארוכות, פה ההיכרות וההדרכה היו מוגבלים יותר, אבל בכל פן תלמיד, הוא סימן אותו אמנם על פי השם, והוא הדריך אותו וכו' וכו'. הוריי ורבותיי, גם אלי וגם שאול, סליחה, המלך הראשון, לא זכה שבניו אחריו ימשיכו את המלוכה. שהרי בניו הבכירים המרכזיים נפלו איתו בקרב בגלבוע. בבקשה? מה זה? מה פרוש לומר לא הסיבה? לא אמרתי אותה, אני לא כרגע בא לסמן סיבות, אני בא לסמן עובדה שהמנהיג שהיה מנהיג במשך איקס זמן, בניו מסיבות כאלה או אחרות לא זכו להמשיך את התפקיד שאביהם החזיק. אני מחדד את זה פעם נוספת עם דוד, שבניו בספר שמואל, אם זה אמנון ואם זה אבשלום, ושוב כל אחד בנסיבות המיוחדות שלו, בסופו של יום זזו הצידה. אפילו אדוניהו שהיה הבא בתור גם הוא זז הצידה. מי שהחיף אותו בסופו של דבר היה שלמה. ושימו לב, הבנים שמסופר עליהם באירועים בספר שמואל הם אירועים שבהם הבנים מסולקים מן התפקיד, זזים הצידה. מתי מתחיל ספר מלכים? מתי מתחיל ספר מלכים? כשהמלך הוא שלמה בן דוד. מלכותו של שלמה פותחת את העניין. זה אומר בעברית פשוטה שמלוכה פירושה שושלתיות, המשכיות. וכל עוד אין את ההמשכיות הזו, מלך בן מלך, מנהיג בן מנהיג, התוצאה היא שהכתוב לא התחיל את ספר מלכים. לכן ספר מלכים מתחיל רק כאשר יש לנו פעם ראשונה מלך בן מלך. כי מלוכה היא המשכיות ורציפות של אב שמחליף את בן מחליף את אב. כן? מלך בן מלך. לעומת, כפי שאמרתי בספר שמואל, כולם היו תלמידים. ולמה כתבתי במרכאות? כי באמת, באמת, דוד לא בדיוק היה תלמיד ממש של שאול, אלא דווקא החיכוכים שביניהם, והמציאות המורכבת והמסובכת שנוצרה ביניהם, היא זו שגרמה בדיעבד, איך אומרים, בבית הספר של החיים, שנוצר דוד בעל כורחו מתוך האימותים שהיו לו עם שאול, הם אלה שהביאו אותו בסופו של דבר לגבש את זהותו כמלך וכמנהיג. אז אם נרצה לסכם את הקטע הזה, אז באמת יש פה תופעה עצובה שארבעת המנהיגים המרכזיים שספר שמואל מתאר, בניהם במהלך האירועים של ספר שמואל, כל אחד כיוון אחר, מסיבות אחרות, אבל בסופו של יום לא ממשיכים את ההנהגה של אביהם. וזה אולי קצת מסביר לנו את הייחודיות של ספר שמואל לעומת ספר שופטים שקדם לו, לעומת ספר מלכים שיבוא אחריו, מבחינת אופייה של ההנהגה וכל מה שקרוב בכך. אז זה, סליחה, משהו שמסביר לנו את הסיפור של כל מה שקשור לאופי המיוחד במנהיגות של הספרים השונים, ודומני שזה מה שנותן גם ייחוד לספר שמואל, אחד הדברים שנותנים ייחוד לספר שמואל, לעומת ספר שופטים וספר מלכים, למרות שאב האמינה הייתה שאפשר בקלות רבה לצרף את שני אלה לכאן, את שני אלה לכאן, ולכאורה לוותר על הספר הזה. לא, יש ייחודיות לארבעת הדמויות הללו ששונות מהייחודיות בהנהגה של מה שלפני ומה שיהיה אחרי. שאלות, כן, בבקשה.
גם במלכים לא היה רציפות כל כך, לא?
בוא נגיד ככה, במלכי בית דוד, מלכי יהודה, אחרי פילוג המלוכה, היה רצף. היה רצף. חוץ מקטע קטן שקוראים לה עתליה, שבמשך שש שנים השתלטה על כיסא המלוכה, שוב, בדרכים רצחניות וכו' וכו', האמת הייתה נשואה ליהורם בן יושפט דלך יהודה, אבל ברור לגמרי שהיא לא הייתה, ולכן גם המהפכה לא יחרה לבוא, וסילקו אותה לא רק בגלל שהיא לא הייתה בית דוד נטו, אלא בגלל שהיא הייתה מרשעת, בדם קר רצחה את כל משפחת המלוכה של בית דוד, וכמעט קילתה את כולם חוץ מיואש הקטן שאיכשהו שרד את הטבח וניצל והוכבה. וגם כל דרכה הרוחנית בעבודה זרה וחילול הקודש במקדש, בקיצר היא לא הייתה שייכת. אז בעבר לזה, שש שנים, כל שנות המלוכה מדוד ועד חורבן בית ראשון, אחרון מלכי ישראל, יהודה צדקיהו, כולם כולם היו מבית דוד. אז נכון שלא תמיד זה היה, בדרך כלל זה היה בן החליף את אביו, אבל הרבה פעמים זה היו אחים קצת וכו' וכו', אבל זה היה שושלת אחת, זה היה רצף. רגע, בישראל בהתחלה היו ארבע בתי מלוכה. עכשיו, נכון שבתי המלוכה הללו, בית ירובם, בית בעשה, בית עומרי אחיו ובית יהו. כאשר בתי המלוכה הללו באמת התחלפו חלקם, את כולם במסגרת מהפכות צבאיות, וכל מהפכה צבאית כזאת הייתה מלאה בשפיכות דמים. שלוש מתוך ארבע החילופים הללו גובו על ידי נביא, בין אם מלכתחילה כמו אחיה השילוני שמשך את ירובעם בן נבט מייסד מלכות ישראל בית המלוכה הראשון באופן ישיר, בין אם זה הנער מבני הנביאים שנשלח על ידי אלישע למשוח את יהוא בן יושפט בן נמשי בן יושפט בן נמשי למלך על ישראל, עוד כדבר השם שהיה ביד אליהו, ובין עוד בית בעשה שהיה בעקיפין כתוצאה מנבואת אחיה השילוני שנגזרה גזרת שמד, השמדה, כן, על בית ירובעם בן נבט. כך שבאיזשהו מקום הדברים האלה הם מבטאים את העניין הזה שגם הייתה הסכמה נבואית. אבל באמת ברגע שיש מישהו, אז שהוא נהרג או קרה משהו, הוא מת מוות טבעי, אז היה ברור שבנו יחליף אותו. אלא אם כן התחילה עוד איזה, סליחה, מהפכה צבאית, והתחיל הסיפור פה. אבל כששושלת קיימת, שושלת קיימת, אז היה ברור שיש פה המשכיות. בסדר? כן, בבקשה. לא נורא, תזכר אולי אחר כך, כן? אני בא להגיד שבניגוד למה שקרה בתקופת השופטים, שהיה וקום, היה שופט נעלם, ועד שצמח פתאום שופט אחר בנסיבות כאלה אחרות, פה עוד לא נעלם המנהיג שמכהן, אלי, וכבר התחיל בו זמנית לצמוח במקומו המנהיג הבא, שמואל. עוד שלא נעלם שמואל, כבר נמשך שאול למלך. עוד לא ירד שאול מכיסא המלוכה, וכבר דוד המעוטד להחליף אותו, כבר מסתובב בזירה. בסדר? כן, בבקשה.
אמרת שדוד למד משאול, והוא היה כאילו המשך של שאול. דוד היה אפשר, כמו ששאול למד משמואל, גם דוד למד משמואל.
נכון, אבל אני אומר שבמידה רבה, דוד משמואל לא למד הרבה, כי כפי שהכתוב מתאר, שמואל לא כל כך מתלהב מכל המשיכה מלכתחילה. אחרי הפדיחה שהייתה עם שאול, אז הוא גורר רגליים ביחס למשיכה של דוד, ואיך אומרים, הוא עושה את זה כמי שכפאו שד, ונגמר הסיפור. מעט קשר אינטנסיבי היה בין שמואל ובין דוד, ומלבד המשיכה עצמה וכו'. ובאמת עיקר, בשביל זה צריך ללמוד טוב את ספר שמואל א' בחלקו השני, האימותים שבין שאול ובין דוד בעצם הכריחו את דוד, זה היה איזה מין טירונות ארוכה לקראת המלוכה, והפרקים של הבריחה שנמשכו כ-10 שנים ויותר קצת משל דוד מפני שאול, היו באיזה מקום איזה מסע גיבוש ארוך שבמסגרתו התגבשה אישיותו של דוד כמנהיג. אמנם המנהיגות שלו הייתה של נפלטי חברה שרצו איתו לאן שרצו איתו, אבל בהחלט אני אומר, חזל מתארים את זה כשתי סכינים שמתחדדות זו על גב זו. כשיש שתי סכינים ואין לנו אבן משחזת, אז איך משחיזים כשהם לא כל כך עדות? לוקחים אותם ועושים להם ככה, נכון? זאת אומרת, את הקסח שהיה ביניהם ישחיז את דוד. בסדר? כן, מה עוד?
איפה זה נמצא?
מה זה?
איפה זה נמצא?
המדרש הזה? כן. לא זוכר. אבל הוא קיים, 1,000,000%.
עדיין לא הגענו לספר המעבר.
עוד לא הגענו. עוד מעט נגיע. טוב, ספר המעבר. ובכן, כפי שכבר אמרתי קודם, ספר שופטים, ספר שמואל, סליחה, הוא ספר מעבר. הוא ספר מעבר מתקופת השופטים לתקופת המלוכה. וזה באמת כתבתי בהתחלה, משופט למלך. ממציאות של מנהיג הרעי, שהוא מנהיג אזורי, למלך שהוא מנהיג קבוע של כל בכל התחומים. אוקיי? זה משופט למלך. אני רוצה לדבר משהו על מכהן לנביא. אנחנו יודעים שבאמת בתקופת השופטים היה כתוב, זה מופיע בתחילת ספר שמואל, ודבר השם היה יקר בימים ההם, אין חזון נפרץ. במשך 350 שנה, מסוף ימי יהושע ועד ראשית תקופת שמואל הנביא, אנחנו לא מוצאים כמעט שופטים, נביאים. יש לנו דבורה הנביאה, פה ושם מופיע איזה נביא עלום שם, אין לנו מסורת של נבואה. זה בדיוק הכתוב אומר, ודבר השם היה יקר בימים ההם, אין חזון נפרץ. ספר שמואל א', פרק ג', פסוק א', זה כתוב. ובעצם הכתוב אומר לנו באמצעות האמירה הזו, שתופעת הנבואה היא לא עוצמתית. מה שכן קורה מהרגע ששמואל מופיע, אז הנבואה שוב מתקבעת. זה גם מסביר לכם קצת את המציאות, משה ואהרון בכהניו ושמואל בקורי שמו. משה ואהרון חידשו את מוסד הנבואה אחרי שהוא בטל מאז ימי יעקב אבינו. כי אף אחד מבניו של יעקב לא היה נביא. ועד שהופיע משה רבנו ביותו בן 80 וזכה לנבואה, בעצם במשך תקופה של אני יודע משהו כמו 200 שנה, לא היה נביא בישראל. פה גם כן לא ממש היה בכלל, אבל הנבואה לא הייתה. גם שמואל כמו משה ואהרון חידשו את תופעת הנבואה בעם, ומבחינה זאת יש פה מציאות חדשה. באמת שמואל, אנחנו מוצאים סביבו את בני הנביאים. בני הנביאים הם תלמידי הנביאים. הוא הקים בית ספר לנביאים, ואנחנו מכירים את נתן ואת גד, ולאחר מכן את אחיה השילוני. ומאז שמואל עד סילוק הנבואה בראשית ימי בית שני, אנחנו יכולים למנות נביאים רבים שפזורים לאורך כל הרצף, והם בעצם נותנים לנו את מה שקוראים היום רצף הנבואה בישראל, משמואל ועד ראשית ימי הבית השני, שאז פסקה נבואה בישראל. זאת אומרת, באמת שמואל זכה להקים ולייסד מחדש את מוסד הנבואה. מי היה המנהיג של עם ישראל בתקופת השופטים? אז ראינו. ראינו למשל בפרשת פילגש בגבעה. אז שעם רצה לשאול בהשם, הם עלו לשאול את מי? את פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. הם הלכו לכהן. ומי היה המנהיג בפתיחת תקופת השופטים? אלי הכהן. ואיך הכהן מברר את רצון השם? איך הוא יודע מה ההדרכה האלוקית, אם יש להם איזו שאלה? אורים ותומים. מוריי ורבותיי, אורים ותומים מוגבלים ברמת הקשר בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. כי באורים ותומים קודם כל באה התשובה רק אם יש שאלה. צריך ליזום. דבר שני, התשובות הן רק בתחום הלאומי, לא בדברים פרטיים. דבר נוסף, התשובות הן קצרות. אני תמיד מדמה את זה ל-SMS'ים. ואת אם אתה שולח אס-אמס, עונים לך באס-אמס, קצר כזה, זהו. נדלקים אותיות, יש אס-אמס, נכון? על החושן מופיע אס-אמס כזה, נכון? וכו'. במילים אחרות, הקשר הוא מאוד מוגבל. לעומת נבואה, הנבואה היא קולחת. זה כמו שיח חופשי. הנביא יכול להינבא גם אם אף אחד לא שאל כלום. הקדוש הוא אומר לו, נגלה אליו, אומר לו, כה אמר השם, לך ואמרת לזה וזה, כך וכך. זה לא תלוי ביוזמה של עם ישראל. אין פה מגבלות של מילים, זה לא תשובות קצרות. הנבואה יכולה לדבר איתך בכל תחום וגם ברחבות מאוד גדולה. מצאנו נבואות ארוכות מאוד שמפרטות פרטי פרטים. במילים אחרות, אין ספק שהקשר באמצעות נביא הוא הרבה יותר קבוע, יותר מבוסס, יותר רחב, יותר עוצמתי. לעומת הקשר באמצעות הכהן, שהוא יותר ארעי, יותר מוגבל בעוצמתו ובהיקפו. בסדר? החלק השלישי הוא החלק של מעבר ממשכן למקדש. ספר שמואל פותח לתאר את אירועי התקופה בפרשת המשכן. מה קרה במשכן עם בני אלי ועם שמואל וכו' וכו'. זה הנושא ש... כתוצאה מהתיאורים הקשים הללו שמתרחשים שם, משכן שילה חרב. זה פרק ד', נכון? זאת הייתה הנבואה שהתנבא שמואל בנבואתו הראשונה. זה הייתה הנבואה שישה אלוקים משמיע לאלי כבר בפרק ב'. במילים אחרות, ספר שמואל פותח בחורבן המשכן. ספר שמואל ממשיך לתאר אחרי כן את פרשת נוביר הכהנים, שגם היא הוקטה. ואם המשכן עבר משילו לנוב, אחרי פרשת נוביר הכהנים הוא עבר מנוב לגבעון. בקיצור, אנחנו מתעסקים עם משכן שעובר ממקום למקום, שהוא נודד. בסוף ספר שמואל, או במהלך ספר שמואל, ובעיקר בסופו, מי שהוגה או מציע את רעיון בניין בית המקדש, בניית בית להשם, הוא דוד. נכון שנאמר לו, לא אתה תבנה הבית לשמי, כי אם בנך יוצא ממך, הוא יבנה הבית לשמי. אבל באיזשהו מקום, דוד בספר שמואל, קודם כל מעלה את הבקשה הזאת, בשמואל ב' בפרק זין, הוא מבקש את הבקשה לבית המקדש, והוא מתחיל לגלגל אותה. הכתוב מספר לנו בפרק כ"ד, הפרק האחרון של ספר שמואל ב', שדוד רוכש כתוצאה ממגפה שפורצת בעם וכו' וכו', בלי להיכנס כרגע לכל פרטי הסיפור, דוד רוכש את גורן הרבנה היבוסי, שבו מתברר הוא מקום המזבח של בית עולמים. דהיינו, דוד עושה את ההכנות לקראת בניין בית המקדש. הוא מנוע מלבנות את בית המקדש, אבל הוא רוכש את הקרקע, הוא מכין חומרים, הוא מכין תוכניות, במיוחד כפי שהכתוב מפרט לנו בספר דברי הימים. במילים אחרות, ספר שמואל נפתח בחורבן משכן שילה ומסתיים בהכנות לקראת בניין בית המקדש. אז אני יכול לומר שגם בקטע הזה יש מעבר ממציאות של משכן לקראת מציאות של מקדש. אם אני מחפש את המכנה המשותף בין האגף הימני, שופט, כהן ומשכן, אני יכול לומר על בסיס מה שכבר הסברתי לכם, שאלו תופעות של ארעי. השופט הוא מנהיג של ארעי, הוא זמני, הוא אזורי, הוא פותר בעיות בהיקף מצומצם בלבד. הכהן איננו מנהל קשר קבוע ומבוסס עם הקדוש ברוך הוא, אלא באמצעות אורים ותומים שמבטאים קשר מוגבל. ואילו המשכן הוא מבנה של ארעי במקום של ארעי. פעמים הוא כאן, פעמים הוא במקום אחר, וגם היריעות שלו והגג שלו במיוחד, הוא לא משהו של קבע. אבל בית המקדש הוא מבנה של קבע, קשיח, בנוי בעוצמה, והוא במקום קבוע. במילים אחרות, הנביא גם הוא, כפי שאמרתי, מקיים את הקשר הקבוע. והמלך הוא המנהיג האולטימטיבי של הקשר הקבוע, של כתובת מתמדת לכל מה שכרוך בכך. לכן אני יכול לומר שספר שמואל הוא ספר מעבר ממסגרת שהאומה נמצאת עדיין בדפוסים ארעיים לקראת עיצוב דפוסי הקבע. ובאמת מפה והלאה נגלה למשל תופעה של הצמד הזה שקוראים לו מלך ונביא. עד כה לא כל כך הכרנו את זה. כשזה היה, אז המלך והנביא היו אותו אדם. יש לנו את משה המלך הנביא, את יהושע המלך הנביא. כאן מספר שמואל יש הפרדת רשויות, כפי שהתורה מציגה בספר דברים פרשת שופטים. יש לנו את שאול המלך ואת אחימלך הכהן ואת שמואל או נתן, תלוי מתי, או גד הנביא. אנחנו אחר כך נמצא את דוד המלך, בהתחלה שמואל, אחר כך נתן, אחר כך שנו כהנים אלה ואחרים. זאת אומרת, אנחנו מוצאים שהמסגרות שספר דברים מדבר עליהם הולכות או מתעצבות, והמסגרות הן דפוסי קבע כפי שקבעה התורה לדורות, וגם אופי ההתנהלות של המערכות הללו הן מערכות של קבע. כך שבמידה רבה אפשר לומר שספר שמואל הוא ספר המעבר מן הארעי אל הקבע. בסדר? יש? אז הנה, הסברנו עוד משהו. כן?
לפי
התקופה של עם ישראל במדבר, ואחרי זה בארץ, הייתה תקופה של קשר ממש ממש קרוב לקדוש ברוך הוא, ואחרי זה הקשר בספר שמואל היה גם קשר מאוד יחסית קרוב לקדוש ברוך הוא. למה צריך את הירידה הזאת ואת העלייה אחר כך? למה פשוט לא אפשר לשאול אותה?
תראו, תקופת השופטים היא תקופה של נפילה. אין ספק. תקופה של נפילה. והיא לא הייתה התוכנית המקורית. כי לפי התיאור של ספר דברים, כן, כי תבוא לארץ וישבת בה ואמרת, שים עליי מלך, כל הגויים שישום תשים עליך המלך. ובאמת הנפילה הזאת של תקופת השופטים, שהיא כנראה נובעת מן העובדה שלא הייתה אותה הנהגה מרכזית כפי שדיברנו, בעצם יצרה נפילה, נפילה גם בתחום הרוחני של אין נבואה, ועם כל ההשלכות שדיברנו עליהם בעיוותים שהתנהלו לאורך תקופת ספר שופטים. אז באמת יש פה איזה מין נפילה, לא בתוכנית המקורית, אבל מה לעשות, לא הכל עובד לפי התוכנית המקורית, וחירה חופשית או התנהלות של האומה יכולה לשנות או להשפיע על קצב ההתרחשות של תהליכים, פיתוחם, לדחות אותם, במקום שדברים יזרמו ישר. כמו שתקופת המדבר לא הייתה אמורה להיות 40 שנה, תוכנית המקורית הייתה שלאחר תקופה מסוימת בהר סיני של כמה חודשים, אז תוך שנה בעצם, בלי אילולי חטא העגל וחטא המרגלים, בתוך שנה מיציאת מצרים, עם ישראל כבר היה אחרי תקופת הר סיני בארץ, ובזה נגמר הסיפור. אז יש לנו הרבה פעמים תוכניות לחוד ושיבושים שנובעים מכל מיני כישלונות, טעויות, מצבים כאלה ואחרים שבני אדם יצרו, וזה גם כל תקופת השופטים, אני אומר, היא בבדה מסוימת איזושהי אתנחתה לא מתוכננת מראש, והיא פועל יוצא של איזו מציאות שהשתבשה. בסדר? הלאה, מוריי ורבותיי, החוליה הנוספת האחרונה שכתובה ללוח, לפני שנספיק ללמוד קצת ולהתקדם גם בספר שמואל קצת היום, כדי להמשיך הלאה את הדברים גם בשיעורים הבאים, ספר האישים. ולמה אני מתכוון? תראו רבותיי, יש פה משהו באמת מיוחד במינו, שם קוד שאני נתתי, ספר האישים. כל הספרים האחרים בתנך, כל הספרים האחרים בתנך, ממעטים לספר לנו על מערכת יחסים בין אנושית מורכבת ומסועפת. אם אני מדבר על אברהם אבינו, אז אברהם אבינו הוא דמות מרכזית, מעט מאוד יודעים על מערכת הקשרים שלו עם יצחק או עם יעקב, והם חיו ביחד. היה תקופה 15 שנים בחיי יעקב ועשיו שאברהם אבינו היה קיים. נו, מעט מאוד מידע על הקשרים של יצחק ושל יעקב. מעט. גם הדמויות עם רבקה, מעט הכתוב יספר לנו. יש דמויות מרכזיות, יש דמויות משנה, אבל מערכת היחסים איננה הולכת ומתפתחת. יש משהו אחד קצת יוצא דופן, שהוא פרשת יוסף ואחיו. שם יש מערכת יחסים מסובכת ומורכבת, שהכתוב נותן לה תיאור די נרחב בחלק האחרון של ספר בראשית. מעבר לזה, משה רבינו, אין לנו מערכות יחסים מורכבות בין האנשים. יש משה ואהרון, משה ומרים, משה וישראל, משה וקורח, אתה יכול, אבל אין לי, אני לא יודע מה היה בין קורח לבין אהרון, אני לא יודע מה היה בין אהרון למרים, אני לא יודע מה היה בין מרים ל, אני יודע, מישהו אחר שם. אין. רבותיי, ספר יהושע, מה אני יודע על אנשים שמקיפים את יהושע? כמעט אפס. מי היו אנשים שהקיפו אותו? מה היה? כלום. אני לא יודע, יודעים על כל מיני דברים שהוא ביצע, לא יודע מי היו שרי הצבא שלו, לא יודע לספר מה בדיוק, מי הייתה אשתו, מי היו, מה היה עם ילדיו, מי הם היו בכלל, אם היו לו בכלל ילדים, כמעט כלום, לא יודע כלום. יודע מאוד הרבה על האישיות הזאת, אבל לא יודע על הסובבים אותו, על דמויות המשנה שסובבות אותו. אותו דבר קורה בספר שופטים. אני יודע על עתניאל בן כנז, אני יודע על אהוד בן גירה, אני יודע על דבורה, אני יודע על, אני יכול ללמוד כל פרק הזה בנפרד לגמרי. אין שום קשר בין דבורה לגדעון. אין שום קשר בין יפתח לבין שמשון. הפרקים כתובים אחד אחרי השני, וזהו. כל אחד מעגל סגור בפני עצמו. אין מערכת יחסים דו-צדדית ולא רב-צדדית בין הדמויות הללו שקיימות בספר. כל אחד נעול בפני עצמו. זה נכון במידה מסוימת גם בספר מלכים. כל מלך, הכתוב, לא יסער לנו, תאר לנו יותר מדי מה קורה, אלא כל אחד סגור בפני עצמו. מה עשה המציאה, מה עשה יואש, מה עשה, אני יודע, אחאב. כל אחד משבצת בפני עצמה. ספר שמואל מבחינה זו הוא יוצא דופן לחלוטין. למה? כי מערכת הקשיירים כבר מההתחלה, שנו את אלקנה ואת חנה ואת פנינה ואת אלי ואת שמואל ואת חופני ואת פנחס, ואחר כך שמואל ובניו, שמואל ושאול, שאול ודוד, דוד ויונתן, יונתן ושאול, שאול ומיכל, מיכל ודוד, אבנר בנר ודוד, אבנר בנר ושאול. חבל על הזמן, יש פה הסתעפויות וסיפורים. יחסי דוד ומיכל, יש לנו 4 פרקים לאורך כל הספר, לאורך כל התקופה. יש לנו יחסי דוד ויואב, דוקטורט שלהם תכף לכתוב על זה לאורך כל השנים. מערכת היחסים בין שמואל לשאול, מערכת היחסים בין שאול לדוד, בין שאול למיכל, בין שאול לדוד, בין מיכל לדוד, בין יונתן לדוד, בין יונתן לשאול. אתה יכול להתחיל לעשות שמות, ערימה של שמות, ולהתחיל עם תוח קווים, ויש פה מערכת יחסים דוד צדדית מסובכת. אני עוד לא סיפחתי לכם את החיים עם יואב ואבנר, כן? ועל מה שקורה בין, אני יודע, שמעי בן גירה ובין דוד ובין אבשלום ויואב. חבר'ה, חבל על הזמן. אין עוד ספר עם מערכות קשרים מסובכות ומורכבות. וכי אמרתי שאול ודוד, אתה לא יודע מתי, בהתחלה, באמצע, בסוף. אמרתי מיכל ודוד, אתה לא יודע מתי, בהתחלה, באמצע, בסוף. אמרתי שאול ושמואל, מתי? בהתחלה, באמצע, בסוף. עכשיו גם יותר מזה, לא כל מה שצד אחד חושב על הצד השני זה אותה מטבע. שאול רודף את דוד, אבל דוד לא רודף את שאול. זאת אומרת, מערכות היחסים מאוד מסובכות, מאוד מורכבות, הן לא רק דו-צדדיות, הן רב-כיווניות. ואני צריך להחזיק ראש בכל שלב מה חושב שאול על דוד, ומה חושב דוד על שאול, וזה לא תמיד אותו דבר. וזה לא משהו סטטי, זה משהו שהוא מאוד דינמי, ומשתנה מפרק לפרק. ומה חושב דוד על יואב, ומה חושב יואב על דוד. ומה חושבים כל אחד לחוד על שאול, וכן הלאה על זו הדרך. יונתן ודוד, מערכת יחסים מאוד מסועפת, מאוד מיוחדת, מאוד מורכבת. במילים אחרות, מה שאני מנסה לומר וליצור פה תובנה ולחדד אותה, שאין מערכות יחסים בין אנושיות מפורטות בכתובים, לא במדרשים, בכתובים, כל כך מסועפות, כל כך מסובכות, כל כך דינמיות, כמו שמתאר את הדברים האלה ספר שמואל. עכשיו, קודם כל זאת עובדה. למה זה? זה שאלה אחרת. אבל קודם כל זאת עובדה, שבאמת המערכות כל כך מורכבות, ואין להן דמיון ורע בשום ספר, כולל לא בעזרה ונחמיה, כבר נדבר בכלל בספרי הנביאים האחרונים, מי בכלל יודע היחסים של ישעיהו עם כל מיני, יש לי דו צדדי, ישעיהו מול אחז, ישעיהו מול חזקיהו, ושוב כמו משה מול זה, אין לנו פה איזה מערכת.
אסתר
טיפה, אבל זה באמת שמה, זה לעומת ההיקף והעושר שיש ביחסי ספר שמואל, איפה אנחנו ואיפה במגילת אסתר. אני לא אומר, יש פה גם ביהודה וראובן ויעקב ויוסף, יש שם, אני לא אומר, אבל ההיקף והסבכים והמורכבויות כמו שיש בספר שמואל, אין לו אח ורע בשום ספר אחר בתנך. אז קודם כל זאת עובדה שמחייבת אותנו קודם כל לשים לב אליה. היא מחייבת אותנו להחזיק ראש כשאנחנו לומדים את ספר שמואל על הדמויות, על מערכות הקשרים המתפתחות בין הדמויות השונות, ולשים לב טוב איך הדברים הללו הולכים וצוברים תאוצה. הם לא סטטיים, הם הולכים ומשתנים לאורך התקדמות הפרקים. וזה שבפרק ט' היחסים היו כך, זאת לא אומר שפרק י' הם נשארו באותו מקום. אתה צריך כל הזמן לבדוק מה נשתנה והשתנה. בסדר? כן, בבקשה, מי פה רצה להעיר איתי? בסדר? אז זה ספר האישים, ואני מבקש לחדד את התובנה הזו כבסיס לכל הדברים שיהיו אחרי כן בהמשך בהבנה של הדברים. אוקיי? יאללה, אז אפשר להתחיל לרוץ את פרק א'. תראו, פרק א' הוא פרק שמתחיל לתאר לנו את דמותו של שמואל, מטרם יצירתו. אני יכול לתת כותרת לפרקים א' עד ג', שמואל, מטרם לידתו, ועד היותו מנהיג מוכר של כל ישראל. אני אתן לעצמי שזה לקח לפחות 25 שנה, מתחילת פרק א' ועד סוף פרק ג'. בכל אופן, הדבר הזה גם מעניין בפני עצמו. לא הרבה דמויות בתנ"ך אנחנו מקבלים אותם בשלבי הצמיחה שלהם. יש הרבה דמויות שאנחנו מקבלים אותם, אבל מקבלים אותם במרכאות בוגרות. ישעיהו, אתה יודע מה היה בקטנותו? ירמיהו, אתה יודע מה היה בקטנותו? לא, הוא כבר ירמיהו, הוא כבר גדול, הוא כבר דמות, הוא כבר פעיל. איפה הוא גדל? משה רבינו אנחנו יודעים קצת, יש לנו יוסף, יש לנו פה ושם דמויות שאנחנו יכולים לעקוב אחרי צמיחתם, אבל רוב הדמויות בתנ"ך הן דמויות, אתה מקבל אותן במרכאות גדולות, מבושלות, לא בתהליכי הצמיחה וההתפתחות. מבחינה זאת מאוד יפה ומאוד מעניין לראות את צמיחתו של שמואל. כן, הוא מזכיר, הוא מזכיר שהוא צעיר, אבל אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים בדיוק מה קרה איתו, לא יודעים בדיוק על אוריו. אין לנו אפיזודות מחייו כצעיר יותר מדי, בניגוד למה קרה עם משה כשהוא היה קטן, ומה קרה בחרותו ובהמשך. אנחנו על שמואל יכולים לעקוב יותר, לראות דברים. אין לנו תמונה מלאה. דוד, אנחנו יכולים לראות אותו צומח, גם כן לא ממש מלידתו, אבל מצעירותו, לעקוב אחריו. אין הרבה דמויות שאפשר לעקוב אחריהם בצמיחתם, ושמואל הוא באמת דוגמה מאוד בולטת בהיקף, ממש מטרם לידתו. מטרם לידתו, הכתוב נותן לנו פה ככה הצצה. מה שעוד יותר מרתק, זאת העובדה שהוא גדל לא בבית. לא גדל בבית. הוא גדל במשכן. עכשיו מצד אחד נשמע הירואי, לגדול במשכן, באווירת הקדושה, בתחת הנהגתו של הכהן הגדול. וכולנו יודעים שהמציאות במשכן, כפי שאנחנו מתארים אותה בפרקים הראשונים, היא עגומה למדי. באמת עגומה. ובאיזשהו מקום, איך הוא גדל לא בגלל מה שקורה סביבו, אלא למרות מה שקורה סביבו. ולמרות שהוא לא ליד הוריו, ולמרות שהוא לבד, ולמרות שבני אלי, בני בליעל, לא ידעו את השם, ואני מצטט את הפסוק, והדוגמה האישית שקורית מאלה שקצת גדולים ממנו היא לא טובה, ועם כל זאת הכתוב יתאר לנו כל הזמן איך בני אלי הולכים ומדרדרים, ואיך למרות הכל ואף על פי כן שמואל הולך וטוב גם עם השם וגם עם אנשים. וזה באמת דבר לא פשוט. שוב, הוא לא גדל במציאות מסודרת, הוא גדל בתנאים מאוד מיוחדים, וכדאי להיות ער למרכיב הזה ולנתון הזה. עוד נתון רקע אחד, בואו נפתח את ספר שמואל, פסוק פרק א'. ואיש אחד מן הרמתיים צופים מהר אפרים. הרמתיים צופים בהר אפרים נמצאת באזור, כן, ככה, זה באזור עטרת, באזור צפון בנימין של היום, באזור הזה. ושמו אלקנה בן ירוחם בן שני אחת, אני שתי מים היום, מקום עושה את שלו, אין מה לעשות. ושמו ירוחם אליהו בן תוכו בן צוף אפרתי. לפני שהולכים הלאה, בואו ננסה לזהות מאיזה רקע שבטי. אנחנו יודעים שהמשפחה הייתה בהר אפרים, אבל זה לא בהכרח שהם שייכים לשבט אפרים. כשאנחנו פותחים את ספר דברי הימים א', פרק ו', תכף, הרי תכף נזהה את המשפחה, אז תבין תכף את המוצא השבטי, תבין איך הם הגיעו. אז דברי הימים א', פרק ו', הכתוב מספר לנו שם על משפחות של בני לוי. והכתוב מתאר לנו פה בפרק ו' בדברי הימים א', בני לוי גרשום קהת ומררי. אנחנו כבר מכירים גם מפרשיות השבוע, נשאו את ראש אלה ונשאו את ראש אלה, ואלה שנות בני גרשום לבני ושימי, ובני קהת אמרם ויצר וחברון ועוזיאל. בני מררי מחלי ומושי. לגרשום לבני בנו, יחד בנו, זימה בנו, יואח בנו, עידו בנו, זרח בנו, יעטרי בנו, בני קהת אמינדב בנו, קורח בנו, אסיר בנו, אלקנה בנו, ואביסף בנו, ואסיר בנו, תחת בנו, אוריאל בנו, עוזיה בנו, ושאול בנו, ובני אלקנה, עוד פעם אלקנה, בשושלת הזאת, אמסי ואחימות. אלקנה, בני אלקנה, סופי בנו ונחת בנו, אליאב בנו, ירוחם בנו, אלקנה בנו, פעם נוספת, ואנחנו הגענו פה לאלקנה בן ירוחם, בן צופי, בן צוף, נכון? ומי הבנים של אותו אלקנה, ובני שמואל, שמואל היה בנו של אלקנה, ושני בניו הם הבכור, ספר דברים, בשמואל כתוב יואל, והשני היה אביה. מזו אנחנו יכולים לדעת ששמואל היה משבט לוי, ובאמת חזר אומרים לנו שהוא היה מבני בניו של קורח. הנה פה זה כתוב בפורש, קורח בנו אסיר בנו וכו' וכו' וכו'. הוא מגיב, באמת שמואל היה מצאצאיו של קורח והוא היה לוי. זו תשובה לשאלה שלך רפי, שבאמת כיוון שהם לוויים, והלוויים כידוע פוזרו בנחלות כל השבטים, וכיוון שכך אז כנראה שהם הגיעו כמשפחת לוויים לאזור של אפרים. בכל מקרה אנחנו יודעים שמשפחתו של שמואל מוצאו השבטי היה לוי. זה חשוב מכמה סיבות. קודם כל זה מסביר לנו מה הוא חיפש במשכן. כלוי יש לו תפקיד, ואנחנו יודעים שאחד התפקידים שהוא ימלא בהמשך, כפי שאנחנו שומעים בפרק ג', שהוא קם כדי לפתוח את שערי המשכן, נכון? בבוקר הוא רצה לחמוק מן המפגש עם אלי, אחרי שהוא קיבל את נבואת הפורענות, ואז הכתוב מספר שהוא מנסה, כן, לחמוק ממנו, ובפרק ג' הכתוב מספר לנו שאחרי אותה נבואה קשה שנגלתה לו בלילה, אז הכתוב מספר לנו בפרק ג' בפסוק ט"ו, וישקף שמואל עד הבוקר ויפתח את דלתות בית השם. ספר שמואל א' פרק ג' פסוק ט"ו. דיינו, ההליכה לפתוח את דלתות בית השם זה לא היה שהוא פתאום אותו בוקר החליט שהוא פותח דלתות, לא, היו בתפקידים של לוים משוררים ושוערים, והוא היה ממונה על פתיחת השערים, גירת השערים, זאת אומרת הוא הלך לתפקיד שלו. אז אנחנו מבינים מה שמואל עושה במשכן, מה שמואל עושה במשכן, ולמה הוא התקבל שם על ידי בין השאר אליה כהן, כי הוא היה מיועד. למה הוא היה צריך לקבל אותו כבר בתור תינוק? זה עוד לא ענינו, עוד נשאיר את זה. אבל השאלה מה הוא בכלל עושה שם וכיצד הוא גדל שם, אז באמת ללוויים יש תפקידים במשכן, ועל תקן זה הוא התגלגל שם וגדל שם. עכשיו הבנו גם את מוצאו השבטי בהתבסס על הצלבה עם התיאור בספר דברי הימים א' לפרק ו', ומן הפעם הבאה נוכל להתחיל להתגלגל ולקרוא את הפרקים ולראות ברצף את פרקים א' ב' ג' בעזרת השם בפעם הבאה. בסדר? אז נכנסנו קצת לעניינים.